מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. ועדת החוקה של הכנסת תתקדם היום עוד צעד אחד לקראת האישור הסופי של עילת הסבירות. הקריאה הסופית צפויה בשבוע הבא. בינתיים ארגוני השמאל הקיצוני מתכוונים להתחיל ממחר את מה שהם מכנים שבוע של שיבוש לאומי, שיכלול אירוע מחאה מחר בבוקר בבתי אבות כדי לאפשר לזקני וקשישי וישישי השמאל להשתתף באירוע הנדיר הזה של המאבק נגד הפגיעה בדמוקרטיה, כדי שהקשישים האלה יזכו ליטול חלק במאבק המקודש הזה של השמאל. איזו התרגשות גדולה יש שם בטח, והם ימשיכו בעוד פעולות שונות בכבישי ישראל שהעיקרי שבהם זה שיבוש החיים שלכם האזרחים שלא קשורים לשום דבר. לא ככה, למה ככה? אתמול התכנסו ראשי המגזר העסקי לדון בצעדים להחפת המחאה הזו נגד הממשלה. הם ניסו לרתום את יושב ראש ההסתדרות למאבק הזה, כמו בסיבוב הקודם, אם אתם זוכרים, השביטו את נדבק ככה מהרגע להרגע. הפעם יושב ראש ההסתדרות ארנון בן דוד מסרב להשתתף בהצגה. גם הוא מבין שיש גבול לכל תעלול. אבל מי שלא מבין את העניין הזה שיש גבול, או מבחינתם אולי גם אין גבול בכלל, אלה אנשי השמאל, אלה שיוצאים להפגנות, אלה שממרידים את המפגינים ומריצים אותם להפגנות. אחד מהם הוא ראש ממשלה לשעבר, אסיר משוחרר, שעונה לשם מאהוד אולמרט. אתמול הוא קרא בראיון באחד מכלי התקשורת של השמאל לארצות הברית. הוא קרא לארצות הברית לפעול נגד ממשלת ישראל. צריך לחזור על הדברים האלה פעם נוספת. ראש ממשלה לשעבר קורא לארצות הברית לפעול נגד ממשלת ישראל. פשוט לא יאומן. וגם עוד קבוצה לא גדולה של אנשי מילואים ביחידות מובחרות שמתחילים בימים האחרונים במסע מאוד מסוכן שלהם עם מה שמכונה סרבנות. עד עכשיו אלה היו דיבורים, עכשיו זה כבר מעשים, ובצבא יש מי שזה מטריד אותו, אחרים פחות, כי הם אומרים מדובר בקומץ, לא בהרבה אנשים שילכו, שלא יבואו, להסתדר בלעדיהם. אבל זה מסוכן כמובן. עוד דבר צריך לדבר עליו בהקשר של מאבק השמאל ברפורמה, זו הטענה על האכיפה הבררנית של מערכת אכיפת החוק. לשמאל נותנים להפגין, להתפרע, להשתולל, לשבש את חיי האזרחים. אף אחד מהם לא מועמד לדין. מי שנעצר עולה לניידת, מורידים אותו בבית, והובא לציון גואל. אבל אם זה ימנים או אם זה חרדים, המשטרה נוהגת ממש לא בכפפות של משי. אז בשבוע שעבר ישיבת הממשלה דנה בנושא הזה, הוזמנה לדיון הזה היועמ"שית גלי בהרב מיארה. השרים הטיחו בה דברים מאוד קשים על האכיפה הבררנית הזו, ובסוף הישיבה התבקשה להעביר את הנושא בצורה מאוד ברורה, והיא כתבה מסמך של כמה עמודים. אתמול בלילה ב-11 או ב-12 בלילה היא משגרת את המסמך הזה, ועם אוסף של טענות, של הנחיות. היא לא כותבת שם כלום חוץ מלהעתיק אוסף של הנחיות, ככה אפשר להגדיר את זה, והרבה הרבה ברברת, מה שאומר שהשמאל מקבל גיבוי מלא מלא מהיועמ"שית של ממשלת ישראל, ואם זה לא נקרא לנרמל את המחאות והאנרכיה ברחובות ואת ההפגנות חסרות התקדים נגד ממשלה נבחרת בישראל, אם זה לא נקרא לתת יד גדולה לאנשי השמאל שמתכוונים לשבש מחר ובימים הקרובים את חיי מדינת ישראל, חיי האזרחים במדינת ישראל, אז סרבנות היא כנראה כבר דבר נורמלי, חוקי ומקובל במדינה ששמה ישראל. נעסוק בכל אלה הבוקר, אבל לא נשכח גם עוד דבר אחד שלא קשור בכלל לאירועים האלה. היום 11 שנים לפטירתו של מרן פוסק הדור הגאון הרב אלישיב. 11 שנים של יתמות, 11 שנים של געגוע לכל התורה שנדם ולמנהיג ענק שאינו. נדבר גם על מרן הרב אלישיב בהמשך. אנחנו פותחים עם הכותרות. יואב צור, בוקר טוב.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
שלום יואב.
בוקר כן. טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ועדת החוקה תחל היום להצביע על ביטול עילת הסבירות, כאשר ההצבעות צפויות להאריך עד ליום רביעי, והחוק צפוי לבוא לאישור במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית כבר בתחילת השבוע הבא. אמש, לאחר סערה שהתעוררה במהלך הדיונים על החוק, התייח יושב ראש הוועדה רוטמן בנציגי האופוזיציה ואמר כי מי שנהל את מדינת ישראל הם נבחרי הציבור שהציבור בחר. חבר הכנסת בני גנץ תוקף את נתניהו בעקבות קידום החקיקה ואומר, במקום שנתניהו יכנס בראשון דיון מיוחד על האתגרים בזירה הבינלאומית או על הטיפול ביוקר המחיה, הוא מעדיף במקום הזאת לכנס את הכנסת לדיון מיוחד בעילת השחיתות. ראשי מחאות השמאל נערכים למחר, אותו הם מכנים יום ההתנגדות, ובמהלכו מתוכננות הפגנות סוערות ברחבי הארץ הכוללים שיבושי תנועה וחסימות צירים בתוך הערים ומחוצה לה. היועצת המשפטית לממשלה מיארה פרסמה הנחיות בעניין חסימות ומדיניות אכיפה בהפגנות, שם כתבה בין היתר כי מערכת אכיפת החוק אינה יכולה לגזור על עצמה עמידה ברף מספרי כלשהו של שימוש בכלים לפיזור הפגנות, מעצרים או של כתבי אישום, וכי ההנחה לעמוד במכסות תוביל לפגיעה קשה בערך השוויון בפני החוק. ראש הממשלה נתניהו קיים בשבוע שעבר שיחה עם שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג, והטיח בו האשמות על מצב היחסים בין וושינגטון לירושלים. על פי הדיווח, השיחה הטעונה התמקדה באי הזמנת נתניהו לבית הלבן עד כה, למרות שעברה יותר מחצי שנה מאז נבחר לתפקיד. התחזית עד ליום שישי יוסיף להיות חם מהרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע ב9:15 דקות. אלה הכותרות.
תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו אסתי פלד, נתי שולמן, מוטי קופפר. מתחילים. 8:05 דקות, אנחנו נפתח עם העניינים שקשורים למחאה שחוזרת מחר, ולא רק זה, גם איך מתמודדים עם כל תופעות הסרבנות וכל העניינים האלה. השר למורשת, הרב עמיחי אליהו, מעוצמה יהודית איתנו, שלום לך, בוקר טוב. השר אליהו,
שומעים אותי?
שומעים אותך נהדר, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
תשמע, אתמול בלילה היועצת המשפטית לממשלה מוציאה מסמך שזה בעצם סוג של העמדה שלה על מדיניות האכיפה בעניינים של הפגנות וחסימות כבישים, מסמך שאין בו הרבה דברים ברורים מאוד אלא אוסף של הנחיות, אבל כך מתייחסת יועצת משפטית לממשלה לבקשת הממשלה, לדברים מאוד ברורים, האם יש פה אכיפה בררנית או לא בין הפגנות ימין ושמאל. אתה בטח קראת את המסמך הזה באישון לילה.
לא קראתי את המסמך מכיוון שידענו מראש שזה מה שיהיה. אנחנו מכירים את המדיניות של היועצת המשפטית הנוכחית ושל מערכת אכיפת החוק בישראל, ואת זה אנחנו באים לשנות. ומול זה, האנשים שצועקים דמוקרטיה, צועקים דמוקרטיה בלי להבין על מה הם מדברים. דמוקרטיה אחת מעקרונות היסוד זה שוויון, ואנחנו, תודה לקדוש ברוך הוא, יכולים להבין ששוויון אין פה, אכיפה בררנית בוודאי שיש פה. ואנחנו באנו לתקן את הדבר הזה ולא לקרוא את מה שיהיה.
איך תתקנו? בוא נודה על האמת, עילת הסבירות תתוקן ודברים אחרים מן הסתם לא ימשיכו לעלות, ודאי לא בתקופה הקרובה. אז איך אפשר לתקן? איך אפשר לתקן מערכת אכיפה בררנית מאוד, מערכת של אכיפת חוק שפועלת לטובת הצד המאוד שמאלי ונגד הצד הימני, ורואים את זה בהפגנות משני הצדדים כל הזמן, גם בעצם הימים האלה.
עילת הסבירות ברוך השם הולכת ו...
כן, אבל זה לא אמור להשפיע על איך מערכת אכיפת החוק תתנהג עם אכיפה... איך? תסביר. בואו ננסה להסביר ולהבין.
זה אמור לה... אז זה נורא פשוט. מכיוון שאנחנו כרגע הולכים ומצמצמים את השפעת מערכת המשפט על קבלת ההחלטות של מי שקובע את המדיניות, אנחנו מחזירים אותו לאיזון שלו, לגודל הטבעי שלו, ומתחיל בזה. ברור שכשאתה בונה חומה, אתה לא בונה אותה ביום אחד, אתה בונה אותה בתהליך. אפשר גם לעשות את זה באבחת חרב, אבל זה בדרך כלל לא פועל. גם השמאל, כשהוא בנה את הדוקטרינה המשפטית שלו, זה לקח לו 35 שנה לבנות את זה, ואנחנו צריכים להבין שזה לא דברים שקורים ביום אחד.
כן, אבל תסביר לי, השר עמיחי אליהו, איך ביטול עילת הסבירות יאפשר למאן דהוא בממשלה, נניח השר לביטחון לאומי, אולי גורמים אחרים, לשנות מדיניות בעניין טיפול בהפגנות כאלה מול כאלה?
הנה, למשל, אתה רואה היום בפועל, אתה רואה, מה שקורה בעצם, לא צריך שכל יום בג"ץ ישתמש בעילת הסבירות. עצם זה שהחרב מונחת באוויר, שיש אקדח על השולחן, האקדח הזה משמעותי. ברגע שאנחנו מצליחים לשנות, ואנחנו מצמצמים את ההשפעה של מה שנקרא של הסבירות של השופטים על המערכת כולה, אז אנחנו רואים שהמערכת משתנה. אתה כבר רואה את זה היום במשטרה. היום המשטרה פועלת ביתר נחרצות כלפי מפגינים מהשמאל, מה שלא היה פה לפני אפילו 4-5 חודשים. היום המשטרה מבינה היטב שיש כאן בעל בית חדש. היום לא רק המשטרה, גם בצבא. אנשים מבינים שיש פה שינוי, שיש פה גב.
אבל מערכת המשפט לא מבינה את זה, כי כל אלה שנעצרו בהפגנות השמאל, ומדובר באנשים, שוב, אני לא בעד שיעצרו כל אדם ושיעשו דווקא וכולי.
אנחנו רוצים, אם אפשר לפנות אותם עם פרחים ועם שושנים.
בדיוק, עד רבה. אבל מי שעובר על החוק, מי שמתפרח, עושה כבישים, עושה מה שעושה בנתב"ג למשל, שזה באמת יוצא דופן וחריג, צריך לטפל בו כמו שמטפלים באנשים אחרים שעושים את זה, ומטפלים בצורה אחרת באנשים אחרים. אבל בסוף אבל זה מגיע שינוי. לשופט, שופט משחרר אותם, זה מערכת המשפט.
אבל אנחנו רואים שינוי, אנחנו רואים שינוי קודם כל במשטרה, ואת השינויים האלה אנחנו גם נראה במערכת המשפט, אם היא כנסה של עילת הסבירות, ואם זה שהשופטים מבינו שהם חייבים לפסוק על פי החוק, ולא על פי כל מיני עילות שהם ממציאים לעצמם. אז המערכת תהיה מתוקנת, זה אתה צודק. גם אני הייתי רוצה לראות...
אבל אני מחזיר אותך לתקופת ההתנתקות, הרבה מזכירים את ההתנתקות בתקופה הזו, ואני חייב להחזיר אותך לשם, לא באכיפה הבררנית, כמו בדבר אחר. זה שיש היום אכיפה בררנית מול מה שקרה, אז כולם יודעים. אבל אז המודיעין המשטרתי והצבאי, אני חושב גם היה מעורב, לדעת מי מנסה לארגן הפגנות, ומי יוזם פה ויוזם שם, ואנשים נעצרו מראש ושיבשו להם את החיים, כדי שלא ישבשו את החיים של אזרחי מדינת ישראל. כלומר, מערכת מודיעינית שלמה עסקה כאן, לא רק בלבוא להפגנה ואתה יודע, ולהזיז אותם בפחים או לא.
אבל אנחנו כולנו מבינים, כמה שוטרים, כמה אנשים, אפילו בתוך העולם החרדי והדתי-לאומי, הם אנשים שיכולים היום לשמש במשטרה ותפקידים בכירים. אנחנו מבינים שבסוף זה הרבה מאוד אנשים שעברו הכשרות ושטיפת מוח ותפיסות עולם, וקידמו את האנשים בעלי תפיסות עולם מהשמאל, והכניסו להם לראש תהליכים שהם, אני זוכר את הסרטון שהייתה לפני 4-5 חודשים, ששוטר שנוסע עם מכתזית, ומפעיל את המכתזית על זוג חרדים קשישים. אני מניח שכולכם זוכרים.
כן, ודאי, משפחת שולמן, הזוג שולמן שגם קיבלו פיצויים לפני שבועות אחדים.
קיבלו פוצויים, ואתם מבינים שזה לא, זה לא דבר זה ריקבון שלא צומח ביום אחד. זה מערכת שמאוד מאוד מאוד מורכבת, ואת המורכבות הזו אנחנו רוצים להוציא, בלי לשבור את המשטרה, כי היא מלא מוראה של מלכות. יש את ראו חיים בלאו. אנחנו רוצים לתקן את מערכת המשפט, בלי לרסק אותה, כי אנחנו חייבים שוב, אנחנו צריכים פה מערכת משפט. לכן התהליכים האלה, מכיוון שאנחנו עושים אותם מתוך אחריות, ומכיוון שאנחנו רוצים להוביל לחברה מתוקנת, וכיוון שאנחנו לא מוכנים להמשיך עם הפגסוס והאזנות הסתר והדחת הדין וניסיון להדיח ראש ממשלה וניסיון לפגוע בשרים ולהלך אימים על שופטים, על שופטים ועדת השתיים הרי להלך אימים על שופטים. אנחנו מבינים כולם שזה מערכות, ואני רוצה להסביר לציבור, גם להסביר לך, אבל דרכך להסביר לציבור, יש פה מערכות שבמשך שנים נבנו, שבמשך שנים קידמו שם אנשים עם מורכבויות, עם אנשים, אתה יכול ביום אחד לבוא ואני אגיד טוב, אני סוגר את המשטרה, ואז מה יקרה? ולכן אנחנו צריכים לעשות את הדברים בשום שכל, ולהסביר לאנשים, יש פה בעל בית, והבעל הבית הזה זה אזרחי מדינת ישראל, זה אפילו לא אנחנו, זה הדמוקרטיה, אתם הצבעתם עבורנו, אתם הצבעתם שאנחנו נהיה בעלי הבית, ואת הדברים האלה צריך להטמיע בתוך המערכות. לא יכול להיות שיבוא עמי אשד, אדם שהוא איש שמאל, רואים איך הם מפגינים מולו, ועם כל העבר הביטחוני שלו, הוא זה שיקבע את המדיניות, או שהוא יבצע את המדיניות של השר הממונה עליו, או שהוא יצטרך ללכת הביתה, אותו דבר. אותו דבר בכל מערכות השלטון, וכשאתה רוצה לתקן ולא רק להחריץ סיסמאות, זה תהליכים שקורים, אנחנו רואים תוצאות, רואים תוצאות. אם לפני שישה חודשים, אם בן אדם היה יורה על מחבל, היו עוצרים את הבן אדם, לוקחים לו את הנשק ולוקחים אותו לחקירה, היום נותנים לו תעודת כבוד, וזה תהליכים שכולנו צריכים לשקף.
אני מסכים איתך שיש דברים שיש תהליך, אי אפשר ביום אחד סבירים לגמרנו.
משפט אחרון, כי כשאתם תשקפו אותם, אתם בתקשורת תשקפו אותם, זה יקבל משנה תוקף ויתר השפעה. בסוף אנחנו עובדים עם בני אדם, וחייבים לתת לזה שיקוף, כי התהליכים האלה, ברוך השם, לאט לאט נכנסים למערכת, אולי לאט מדי, וברגע שהם יקבלו ביטוי בתקשורת, אנחנו נראה את זה מקבל תאוצה, במשנה תאוצה, ואנשים בתוך המערכות האלה יישרו קו עם הריבון, שזה העם בסופו של דבר.
כן, טוב, בוא נדבר על דבר נוסף. דבר ראשון, הסרבנות. דבר שני, אולי זה הדבר הראשון, ראש ממשלה לשעבר, שגם ישב בכלא, צריך לומר את זה, אסיר משוחרר, אהוד אולמרט, הוא אומר אתמול בערוץ תקשורת שמאלני, שהוא קורא לארצות הברית לבצע הערכה מחדש של היחסים עם ישראל על כל המשתמע מזה. מי שאוהב את מדינת ישראל, חייב להיות נגד ממשלת ישראל. מה אתה חושב על אמירה כזו של ראש ממשלה לשעבר?
אני חושב ש... אני חושב מה שאזרחי ישראל רובם הגדול חושב ולא מקבל ביטוי בתקשורת, שמדובר באדם מסוכן שמוכן לפגוע באחים שלו, שמוכן לפגוע בעצמו, שאומר בוא אני יוציא לך עין אחת, אני מוכן שיוציאו לי עין אחת, העיקר שלך יוציאו שני עיניים. אדם, זה כמו שאדם עובר בכביש והוא כועס על הילד שלו, אז הוא אומר על הילד שלו, טוב, תישאר באמצע המעבר חצייה, למרות שזה מסוכן, כי אני כועס עליך. זה תינוקות. זה מדהים אותי שהבן אדם הזה היה ראש ממשלה. זה מדהים אותי שאנחנו נתנו לאנשים כאלה להוביל את מדינת ישראל, וזה רק אומר כמה סייעתא דשמיא יש לנו שאנחנו נמצאים כאן במדינה פורחת, כי כשהאנשים האלה הובילו אותנו, אז מסתבר שלא הם הובילו אותנו, אלא היה לנו סייעתא דשמיא ששמרה עלינו. לחשוב שאדם כזה חסר אחריות, שמוכן לפגוע באזרחי מדינת ישראל, שמוכן לפגוע בכולנו, אגב, גם בעצמו, גם בשמאל.
בוא נזכיר לכולנו, הוא היה מוכן לתת לאבו מאזן את כל ירושלים, לא, זה לא היה
ברק. זה היה ברק,
סליחה, בלתי בין שני יהודים.
תבינו כולכם, תבינו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, האנשים המופקרים האלה היו ראשי הממשלה, ובסופו של דבר מדינת ישראל פורחת, רק אומר שיש לנו כאן סייעתא דשמיא וברכה גדולה, ויחד עם זה אנחנו צריכים לקחת את האנשים המסוכנים האלה ולהתייחס אליהם בצורה הנכונה. אם צריך לשלול אהוד ברק את הדרגות, לשלול את הדרגות, ואם דן חלוץ, גם עוד אחד ששלח אותנו, אותי אישית, להילחם בלבנון השנייה ומחר את המניות שלו כי הוא לא האמין בכוח של צה"ל, זה אנשים שהובילו את מדינת ישראל, ואסור לנו לתת לאנשים המסוכנים האלה להמשיך לשלוט על חיינו.
הם כל השולטים, הם רק מדברים בתקשורת. טוב, מיד נדבר איתך על הסרבנות, אבל בעודנו מדברים, דיברנו קודם על האכיפה בררנית והתנהלות המשטרה, אז הנה בעודנו מדברים, הפגנה מול ביתה של השרה מאי גולן, כמדומני גרה בתל אביב, ושתיים מהמפגינות כבר נעצרו בדקות האחרונות, אז משטרה עובדת.
טוב, אנחנו עובדים של שינוי.
כן, רק ש...
גם מתוך מערכת המשפט,
בדיוק, כי המועמד יגיעו אולי לבית משפט, אולי, ושם כמובן ישחררו אותן כרגיל. טוב, הזכרת את מלחמת לבנון השנייה, כלומר, עשית שירות צבאי, ואני לא יודע אם אתה עוד עושה מילואים היום ובגילך, אתה אדם צעיר כמובן.
שר
משוחרר
מזה. אנחנו עושים מילואים כל יום,
כן. הדיבורים על סרבנות, עד עכשיו היו דיבורים, נסרב וכל מיני מחאות ואמירות, הפעם זה כבר מדבר ממש, זה אנשים ששולחים מכתב, אנחנו מפסיקים התנדבות, מפסיקים לשרת במילואים יותר נכון, בגלל שהממשלה מקדמת את עילת הסבירות. אפשר לחשוב, סעיף אחד מתוך כל הרפורמה הגדולה, אבל הדיבורים על סרבנות, זה מטריד אותך?
הדיבורים הסרבנות הם יותר יחסי ציבור מאשר משהו מעשי. דיברתי היום בבוקר, לפני שדיברתי איתכם, עם מגד שנמצא ביחידה מובחרת, לא אכנסו לפרטים. הוא אומר, לא רק שאין סרבנות, יש היום יותר גיוס ממה שהיה בעבר. אז צריך לדעת שיש פה קמפיין ציבורי רחב.
כן, אבל יש הבדל בין יחידות כאלה ואחרות לבין היחידות המובחרות. בין טייס בחיל האוויר שבא ואומר, אני לא מתייצב, לבין סגן מפקד 8200 שנחשף אתמול שהוא זה ששלח מכתב שהוא מפסיק להתנדב. זה בכל זאת בכיר מאוד ביחידת מודיעין, מאוד בכירה.
אז אני אומר, יש אנשים טיפשים בכל מקום שמוכנים להפקיר. הרי מה אתה אומר? הסיפור הזה של הסרבנות, מה הוא אומר? הוא אומר, בסדר, אני אתן לאיראן לפגוע בך כי אני עכשיו לא מאמין בצורת הממשל, כי אני חושב כך וכך. הרי כמה טיפש יכול להיות בן אדם בשביל לומר דבר כזה? כמה חסר אחריות? אני אפגע גם בך, גם באחים שלי, גם באחים שלי בתל אביב, ואתן לאיראן להתעצם גרעינית, כי אני לא מסכים עם שיטת הממשל. איך בן אדם כזה הגיע ל-8200? אין לי מושג. אבל מה שכן אנחנו צריכים לזכור, קודם כל שזה קמפיין וזה מעטים מאוד, אבל על גבי הדבר הזה, הצבא, אני מבין כבר היום, שהוא חושב ומבין היטב שהוא לא יכול לבנות את היחידות האלה באזורים מסוימים. זה שטייס היה מורכב בעיקר לאנשים, נקרא לזה, ממיליה מסוים, זה חייב להיפתח. צה"ל לא יכול לבנות את עתודות הכוח שלו על ציבור מסוים, הוא חייב לבזר את ה, את ה, את ה, את הבחירה שלו, ואני מקווה ויודע שצהל היום מבין את הדבר הזה, והוא לא יכול לתת לי קבוצה מסוימת באוכלוסייה, ולא משנה איזה קבוצה, להשביט את ה, את היכולת שלנו ו, לקבל ביטחון, ולשחות את מדינת ישראל כפשוט, או לשחות כנגד בחירה דמוקרטית של העם. את הדבר הזה, בזאת השם, צהל יצא ללמד תודות לאנשים החסרי אחריות האלה שמנסים למכור את מדינת ישראל, ואני רוצה לומר עוד מילה אחת.
רגע, וצריך להעמיד אותם לדין, את אלה שאומרים לסרב? או נפסיק ל...
להוריד אותם, פשוט להוציא, לפתור את הסוגיה. אבל אני רוצה לומר עוד נקודה אחת. מי שראה את הפרסום של שי קלח, שהיה טייס קרבי, הם מראה שהרבה מאוד מהאנשים האלה שעומדים ומוציאים כותרות, הם הרבה מאוד זמן לא עושים מילואים, ולא משרתים את הצבא, וחלקם גם היו רק במטוסי קבלה תובלה, שמה זה, זה, זה נהג מסעית משוכלל, טיפה יותר מנהג מסעית משוכלל. והם עושים כותרות כאילו הם טייסי קרב. חברים, תירגעו, הצבא הוא נמצא בידיים טובות, ונכון, צריך לפזר, וצריך ללמוד לקח, וצריך לראות שהאנשים האלה לא מגיעים לנות מפתח ולא מסוגלים לשתק את המדינה, וזה לקח שכולנו נלמד. אבל הביטחון של מדינת ישראל נמצא בידיים טובות, ראינו אתמול את הפעילות של צה"ל, ואני אומר לכם בוודאות, לא בסימן שאלה, אחוזי גיוס במילואים הרבה יותר גבוהים ממה שהשמאל מנסה לצייר לכם, וממה שנמצא אפילו בדרך כלל, גם בימי שגרה.
טוב, בעודנו מדברים, המשטרה מפרסמת, זה כבר לא קשור למחאות, זה כבר בבית אחר לגמרי, וזה מסוכן. פעולה של תג מחיר הלילה באבו גוש, כלי רכב הוצטו שם עם, עם ריסוס על קיר, תג מחיר מנהלי, 30 יום לרצח, עושה רושם של פעולה יהודית בתוך אבו גוש. אתה רוצה להתייחס לזה, השר מיכאל אליהו?
או פעולה יהודית בתוך אבו גוש, או פעולה שמישהו מנסה לסכסך סתם בתוך מדינת ישראל. אני חושב שדבר כזה הוא חרפה, הוא מסוכן. אנחנו לא לוקחים את החוק לידיים. צהל, ברוך השם, הולך ואנחנו רואים בחוש איך הוא משנה גישה, איך הוא פועל בתוקפנות. דרשנו מבצע בעזה, קיבלנו מבצע בעזה. דרשנו מבצע בג'נין, קיבלנו מבצע בג'נין. אני מציע לתושבי מדינת ישראל, אלה שחושבים שצהל לא מתפקד, לתת כוח לנו לקדם את הדברים. אנחנו עושים את זה, אנחנו נלחמים עבור השינויים האלה. גם אם אתם חושבים שהקצב הוא לא נכון, ברגע שאתם, אם קרה ומישהו עשה דבר כזה, אם זה לא סתם איזשהו ניסיון להשחיר את פניהם של אנשי ימין, וגם זה יכול להיות, כולנו זוכרים את פרשיות אבישי רביב למיניהם, וכל מיני פעולות שעושים אותם בשביל להשחיר את אנשי הימין. אם חלילה מדובר באנשי ימין, אני אומר, אתם עושים שטויות, זה לא טוב, זה לא נכון, תנו לנו לתקן את מערכת אכיפת החוק כדי שהיא תעשה את הדברים.
טוב, לסיום עניין אחד נוסף, הממשלה הולכת להקצות 120 מיליון שקל לפיתוח ושימור של אתרי עתיקות ביהודה ושומרון. מדובר מן הסתם באתרי עתיקות יהודיים, כלומר בכאלה עם הקשרים היסטוריים לעם היהודי.
נכון.
במסגרת המשרד שלך.
נכון, ברוך, שותפות ברוך השם של הרבה מאוד משרדים, שאנשים שואלים אותי מה כל כך חשוב לעשות בזה בימים האלה של הרפורמה, ואני אומר, תשמעו בהפגנות את האנשים שצועקים, אנחנו לא אחים שלכם, אנחנו לא אחים שלכם. אתם מסתכלים על הצד הימני שעומד נבוך מול הקריאות האלה, איך קורה שאנשים מהשמאל, שאנחנו מוכנים להילחם, לתרום להם כליות, כאילו, הם צועקים, אנחנו לא אחים שלכם. ואני חושב שהנקודה היא, בסופו של דבר, החיבור שלנו לשורשים. כשאתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, פה התחיל העולם, פה התחיל העם היהודי, אז אתה באמת לא אח שלי. אבל אם אתה מחובר לשורשים שלך, אם אתה מחובר לאנשים שצעדו שם לתנך, אנשים, למלאכים שצעדו ביהודה ושומרון לפני 3,000 שנה ולפני 2,000 שנה, אם אתה עם עם שורשים עמוקים, אז ברור שאנחנו אחים. אבל אם אתה התחלת רק מאתמול, אז באמת סימן שאלה גדול. וכשאנחנו נשקיע בשורשים שלנו, בגזע שלנו, אז גם הענפים יוכלו לפרוח כמו שצריך, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. עם שיש לו עבר, יש לו הווה עשיר, והעתיד שלו עוד יותר יכול לפרוח. אבל עם שאין לו עבר, כמו שאמר יגאל אלון, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. ואנחנו עם עבר כל כך יפה, אז צריך להשקיע בזה.
השר עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, השר למורשת, אני מודה לך על השיחה הזו, שיהיה בשורות טובות.
נבורך כולנו עם הרבה הרבה מאוד אופטימיות.
אני תמיד אופטימי, בעזרת השם. תודה, יום טוב. להתראות, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה 26, אנחנו רוצים עוד מעט לדבר עם אחד ממנהיגי מחאת השמאל, תכף ננסה להשיג אותו. בינתיים, במסגרת הדיבורים על המחאה, מנסים ראשי המחאה לרתום את המגזר העסקי למחאה הזו, ולסגור עסקים וקניונים, ולהשביט את המדינה, מנסים לרתום את ההסתדרות שמסרבת להשתתף בחגיגה הזו במרכאות, אבל מי שגם מדברים על סרבנות ועל לא לתת שירות, זה עוד גופים כמו הסתדרות הרפואית, שנדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל נדבר עכשיו על המחאה שצפויה להתחיל מחר, להתחדש מחר, לא להתחיל, להתחדש. אייל נווה מראשי המחאה, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לקבוצה שלכם קוראים אחים לנשק, נכון?
נכון.
טוב, מה מתוכנן ומה אנחנו צריכים לצפות למחר?
המשך המאבק נגד ההפיכה המשטרית.
זה כותרת יפה, אבל מה בפועל? אני מחר צריך לנסוע בכבישים, אני ועוד מאות אלפי אזרחים, רוצים לדעת לקראת מה להיערך.
אז המחאה היא מבוזרת, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה יש בכל נקודה ועניין, אבל ברור שזה מאבק עקרוני על זה שישראל לא תהיה דיקטטורה, יש מלחמה, אז אני לא יודע להגיד לך את הנקודות הספציפיות שבהן יש אירועים, אבל יהיה בארץ שיבושים. המחאה לא מנומסת ומנסה לעצור את ישראל, את הפכת ישראל לדיקטטורה.
על מה? על מה? מה, מה, מה דיקטטורה בדיוק? מה, תסביר לי, בוא תסביר לי, בוא נעשה דיון מעמיק שהרבה זמן אולי לא נעשה איתך בתקשורת. מה הדיקטטורה בביטול עילת הסבירות שהשופט אהרון ברק הביע את דעתו שלא יקרה כלום אם ישנו את זה, והשופט סולברג, שופט בית משפט העליון, כתב ביותר מפסק דין אחד את דעתו על עילת הסבירות. מה הדיקטטורה בשינוי הסעיף הזה?
מה שאני טוען בהתחלה זה שהסעיף והחוק שבו דיבר עליו אהרון ברק וסולברג הוא לא אותו סעיף. אולם השם הוא אותו שם, אבל לא אותה הקלה. מה שנותן לנו עילת הסבירות הוא בעצם מאפשר למנות את מי שרוצים לתפקיד בלי אפשרות לבטל את זה. זה בעצם מה שיקרה, זה החלפה של כל שומרי הסף, שזה מה שאנחנו רוצים בעולם של דמוקרטיה עם שלוש רשויות, למנות כל מי שהם רוצים. בוא נגיד נדבר על איקציק זרקה, שאתמול ביקש לשרוף עוד 6 מיליון יהודים, ממזרח
ונוסיף,
מאירופה, כמובן.
קיבל גינוי מכל הצדדים,
לא,
כולל
לגמרי,
מהליכוד.
לגמרי, עזוב, אבל המטרה היא לא הוא. המטרה הוא שהוא יכול להתמנות ליור, יד ושם. אי אפשר למנוע את הדבר הזה. אפשר למנות את מי שרוצים.
אבל אם ממשלה, שנבחרה על ידי העם, על ידי הציבור, יש לה רוב, לא משנה, 61 או 64 או 70, מקבלת החלטה, למה ששופטים שלא עמדו לבחירה?
יש הבדל, אנחנו מבדילים בין מדיניות הממשלה, לשם אני מסכים, במדיניות הממשלה שלא תהיה התערבות, זה בסדר שתהיה עילת הסבירות, במינוי אנשים, בביזה של כספים, שם יש בעיה. אתה ואני לא רוצים...
אתה מערבב בין שני דברים, ביזה של כספים, גם החלטה של כל רשות שלטונית לעשות עם הכסף מה שהממשלה רוצה, זה בסדר גמור.
לא, לא, אפשר לבטל, אפשר לתת פטור ממכרז לדברים, ולכן...
אני לא חושב שזה בסמכות של שר לתת פטור ממכרז.
לא, ועוד איך, זה מה שעילת הסביר, הכל סביר. מה שאפשרו בחוק הזה, מה שמאפשרים בחוק הזה, זה לעשות הכל. בעצם השרים הופכים להיות קיסרים, כי אין עליהם שום בקרה. הכל זה בעצם פסקת התגברות, ועל זה אנחנו נלחמים, פסקת התגברות.
אני הלכתי לבחירות, אני אגיד לך, אייל, אני הלכתי לבחירות כדי שיתמנו חברי כנסת שאני רציתי בעיקרם לקואליציה ולממשלה ושרים בממשלה, ואני רוצה שהם יעשו את מה שהם חושבים שנכון לעשות, ואם הם מחליטים למנות מישהו, אני רוצה שזה יקרה, ושלא יבואו שופטים שלא נבחרו על ידי אף אחד מהציבור, אלא על ידי קבוצה מצומצמת של אנשים, וזה בסדר, שהם לא יגידו לשר שאני רציתי שיהיה שר בממשלה, מה לעשות, מה לא לעשות. ואם הוא מינה מנדאו, וגם אם הלכת למקום קיצוני כמו זרקה ליד ושם וכל הדברים האלה, אני סומך על שיקול דעתו של השר שאותו בחרתי.
היופי בדמוקרטיה הוא שיש איזונים ובלמים.
היופי בדמוקרטיה, שדמוקרטיה זה העם.
רגע, אתה נותן משפט ארוך, אני שותק, ולי אתה לא מאפשר לתת המשפט. אז תן לי, אתה רוצה לרען אותי, לא לעשות מונולוג. היופי הוא שהעם מחליט. זה התחלה. הממשלה לגיטימית, הפעולות שהן עושות אינן לגיטימיות, בסדר? אנחנו רוצים שבן גביר יעשה משילות וסמוטריץ' יהיה שר האוצר הטוב בהיסטוריה וגלנט יעשה ביטחון, אבל זה לא מה שקורה. מה שקורה כרגע שמנסים לקחת, תגיד לי דבר אחד טוב שהם עשו בחצי שנה האחרונה, והתשובה היא כלום, כי כל מה שמנסים כרגע זה לקחת כוח בלתי מוגבל. מזה אנחנו מפחדים, את זה אנחנו מצרים. עכשיו, אם אתה אומר שאלת הסבירות זה קטן, אז על זה קוראים עם? על זה מפרקים את הצבא?
זו השאלה עליכם, על זה אתם מפרקים את הצבא ועל זה אתם קוראים את העם ויוצאים למה שאתם קוראים לעשות ברחובות?
אנחנו רואים בזה סוף הדמוקרטיה.
סוף הדמוקרטיה, קץ הדמוקרטיה.
בשבילי, זה כאילו סגרו לי את כל בתי הכנסת, בסדר? אתה מוכן לזה? אתה היית יוצא לרחובות? היית יוצא לרחובות, נכון? אז אם זה כזה קטן, כמו שאתה מתאר את זה, אז מה הבעיה לעצור? למה? בוא, אני קורא לכם, אתם אחים שלנו. על זה קוראים את העם? על דבר קטן, שאתה חושב שהוא קטן. אני חושב שזה הדבר הכי גדול בעולם. מה דהרה? על מה רצים? יש לנו עם אחד, מדינה אחת. למה לעשות את הדבר הזה? הדבר הזה נועד רק לתת כוח בלתי מוגבל.
היה ניסיון לדבר, היה ניסיון להידברות בבית הנשיא.
מי פירק אותו?
בני גנץ ויאיר לפיד.
לא נכון, לא
כן נכון. כן נכון, תרגיל, אין פרשו.
היה תרגיל של ראש הממשלה.
עזוב תרגיל, אבל הם פרשו. איפה האחריות של, איפה האחריות של גנץ ולפיד שפרשו מהשיחות? הם פרשו, עזוב שהיה תרגיל. הם פרשו, הם אלה שפרשו.
זה לא נכון, בואו, אפשר לשים את זה בשני הכיוונים. בכיוון הנכון הוא שראש הממשלה נשחט על ידי חברי הקואליציה ורצה לדחות זה בחודש לאחרי שהיו הסכמים איתו, והם עשו את הדבר הנכון. אנחנו עושים הסכמה רחבה, אנחנו כרגע כולנו נקראים, אנחנו נמצאים ברחובות. אני לא מייצג את הפוליטיקאים, אני מייצג את האזרח. חצי עם נקרא ושלושת רבעי עם לא רוצה כבר את הרפורמה הזאת, לא רוצה אותה, אומר חבר'ה, האחדות שלנו יותר חשובה. תחשוב לך שסגרו לי את כל בתי הכנסת, בסדר? עכשיו, התאווה הזאת לכוח משגעת אותם, והחוקים, תראה מה הם עשו, בחצי שנה כלום. כלום לא עשו חברי הכנסת, לצערי. לכו, תנהלו מדינה. זה מדינה חשובה, זה מדינה שעבדנו עליה, היא מדינה של ניסים, ניסים ונפלאות, זאת המדינה הזאת. אז תעצרו את הכל, תלכו לדיונים 400 שנה, מבחינתי. תעשו מה שצריך לשמור על המדינה.
הסעיף הזה, אנחנו מדברים על עילת הסבירות, ויש עוד סעיפים נוספים שבמוקד המחלוקת, שכרגע לא על סדר היום, כי ראש הממשלה נתניהו באמת דחה את זה, ולדעתי הוא גם דחה את זה לקבוע, ואתם הולכים ומתנפלים על עילת הסבירות, שזה סעיף אחד, וכפי שאתה אומר, זה סוף הדמוקרטיה מבחינתך. אבל כל הסעיפים האלה, גם עילת הסבירות ועוד דברים אחרים שהממשלה הזאת רוצה לתקן, ובעיניי גם צריכה לתקן, כי לשם כך היא נשלחה, בין היתר, כלומר יש עוד דברים אחרים שצריך לתקן ולעשות ולטפל, ויוקר מחייה והכל. אבל את כל הדברים האלה היא מתקנת משום שהיה מי שקיבל החלטה במודע לשנות את צביונה של הדמוקרטיה הזו, ולהשתלט על הדמוקרטיה, ולקבוע באמצעים משפטיים מה שנראה לא לנכון, לא באמצעות חוק. אין חוק שמאפשר לשופטים להשתמש במה שמכונה עילת הסבירות, ושוב, לא ניכנס פה לעניינים המשפטיים של מה זה עילת סבירות.
אבל השאלה היא
מי נתן לאהרון ברק. לא, הוא שינה את שיטת המשטר. הוא שינה את שיטת המשטר בלי לשאול את העם. בא באמצעות נציגה ונבחרה ואומר, אני רוצה לתקן את מה שהיה פה למה שהיה קודם לכן. לא לגיטימי.
בהסכמה רחבה, בהסכמה רחבה.
הוא עשה את זה בהסכמה רחבה? הוא עשה את זה, הוא שאל מישהו?
בהסכמה רחבה.
הוא שאל מישהו בימין או בשמאל?
עוד שנייה תשאל אותי על התנתקות. עוד שנייה תשאל אותי על התנתקות.
חכה.
הרי בסוף אנחנו לא מאשימים, בואו ננסה שנייה. אנחנו חיים את המציאות של עכשיו, בסדר? אני לא הייתי מספיק ער לפני 17 שנה שהוא סיים את תפקידו, וגם לא לפני 30 שנה. כרגע, עכשיו, בוא נדבר על עכשיו, האם שווה לנו, לכולנו, לקרוא את העם הזה? זאת השאלה שאנחנו שואלים. העם נקרא 28 שבועות ברחובות, מאות אלפי אנשים, עזבו את הכל, נלחמים על הצביון של ישראל יהודית ודמוקרטית. זה מה שאנחנו רוצים, להבטיח את ישראל יהודית ודמוקרטית דורות. זה הכל. בדבר הזה שווה...
מה זו מדינה יהודית? מה זו מדינה יהודית? במה מתבטאת יהדות של מדינה?
יהדות היא המון זרמים, בסדר? אתה יהודי ואני יהודי. היהודית היא בשבת שלה. כל אחד בדרך שבה הוא בוחר.
ואיך נראית שבת במדינה יהודית? לא בבית שלך פרטי.
במקומות שבהם יש זרמים. לא, במקומות שיש בהם זרמים. מסוג X, הכל מושבת. במקומות שזרמים Y, יש חלק שפתוח, חלק שלא. זה הצורה של השבת שבה הם רוצים. אני גם עושה קידוש בשישי, וגם לוקח לפעמים את הילדים של בית כנסת, ועדיין אני נוסע בשבת. זאת היהדות שאני בחרתי, זאת לא זרם של יהדות. כולנו יהודים. אתה לא תקפה עליי, ואני לא תקפה עליך. יש חיה ותן לחיות. זה מה שאנחנו רוצים. זה המקום, ואני אכבד אותך, ואני לא אכנס לבני ברק ולמאה שערים בשבת, ואני אכבד אותך בעולמך.
אני מאוד מודה לך, מאוד מודה לך שאתה לא נכנס. אתה מוזמן אגב, גם בשבת, תתקבל בסבר פנים יפות, ראית את זה גם בהפגנות שהיו בבני ברק. תגיד, כל הדיבורים על סרבנות, לגיטימי בעיניך?
עוד פעם, כל אחד יש לו את קו האדום. אנחנו אלה שמשרתים את המדינה בנאמנות, אנחנו אלה שמשלמים מיסים, ואני משרת את הצבא 27 שנים, אני לא טועה, אני משרת, עוזב את הבית, עוזב את המשפחה.
ותמשיך לשרת במילואים?
ואני לא, לא, אם החוקים יעברו, התשובה היא שלילית. אנחנו נלחמים, אשר המשטר, אם תסתכל על רוח צהל, מדובר על מדינה יהודית ודמוקרטית. נשבענו לממלכה, לא למלך. זה ההבדל.
ביקשת שאני אזכיר לך את ההתנתקות, אז אני אזכיר לך את זה, כי בהתנתקות לא ראינו תופעות כאלה, ואנשים הרגישו את מה שאתה מרגיש היום, ואנשים הרגישו שהבית נחרב להם, ועקרו אותם מהבית, אתה מתאר שמה שאתה...
הכאב הוא כאב אדיר, הכאב הוא כאב אדיר.
ואנשים לא הלכו לשם, לא הלכו לשם על הנושא של סרבנות.
יעני, בוא נחלק את זה לשניים. אחד... זה לא שינוי שיטת המשטר בדבר הזה, וזה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו רואים דיקטטורה, זה לא דומה להתנתקות. ההתנתקות הייתה קשה וכואבת, אין ספק בדבר הזה. הליכוד הוביל את ההתנתקות, בנימין נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, הוא ביצע את ההתנתקות, וזה לא היה שינוי
שיטת המשטר. הוא לא ביצע, שרון ביצע, הוא היה שר בממשלה, הוא לא ביצע, בוא אל תסרי.
הוא היה שר בממשלה, הצביע בעד ההתנתקות וכולי. בואו נעשה שנייה, זה היה ממשלת ליכוד, היא זאת שעשתה את זה.
עד ההצבעה האחרונה שבה הוא כבר התנגד, כן.
נכון, נכון. זה היה אירוע קשה וטראומטי, והכל בסדר, זה עבר.
וסרבנות לא הייתה מימין. רגע, לא, הענישו פה עם שלם, לא התחשבו. אייל, לא התחשבו, לא התחשבו, לא התחשבו בכאב של עשרות אלפים, האלפים שנעקרו, ועשרות האלפים במעטפת המשפחתית והקרובה שלהם, לא התחשבו בהם בשום דבר לא, אבל לא היו תופעות של סרבנות, ופעלו בצורה מאוד...
זה לא דומה, עוד פעם, זה לא
דומה. זה לא קץ הדמוקרטיה.
זה לא קץ הדמוקרטיה, שם לא שינו את שיטת המשטר.
טוב, קץ הדמוקרטיה זה רק צד אחד, רק כשאיש שמאל מרגיש שמשנים משהו, אז זה קץ הדמוקרטיה, כשאיש ימין מפנים אותו, קיים אותו מהבית, זה לא קץ הדמוקרטיה. טוב, אוקיי.
אבל איש יקר, אני שירתתי ממשלות ימין, נכון, בצבא, אתה מבין?
וגם הם שירתו, וגם בימין שירתו בממשלות שמאל.
שעשו, גם ממשלות שמאל שירתתי, וגם דברים שלהם אני לא מסכים. יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים שעשו, אבל שירתנו את הממלכה. היום מבקשים איתנו לשנות הכל, ולשרת מלך, ואת זה אנחנו לא מסכימים. רוצים כוח בלתי מוגבל. אנחנו מפחדים, וגם אתה צריך לפחד בכוח בלתי מוגבל. כי כשיהיה להם את הכוח בלתי מוגבל, הם גם לא יסתרו אותך.
אני...
אף אחד בדרך.
אני אגיד לך למה אני לא מוטרד. אני אגיד לך למה, אייל, בוא נסיים בזה, ואני אגיד לך למה אני לא מוטרד. כי אני יודע שיש פה מערכת משפטית עם כוח חזק ביד, וגם אם ישנו את עילת הסבירות, יש להם 1001 עילות לשנות ולבטל כל החלטה של כל שר בממשלה, ואני לא באמת חושב שעילת הסבירות תשנה במשהו, ולכן אני חושב שאתם הולכים רחוק מדי, אבל בוא נעצור בזה.
אז אני אלך איתך לדבר הזה, אז אם יש להם כל כך הרבה כוח לשיטתך,
אז תשנות את זה, צריך לצמצם את הכוח הזה.
אז מה לקרוא את העם? אם העם 75% לא מסכימים לזה כבר.
לא, 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 הלכת רחוק מ-75%, אני גם רואה סקרים, זה לא שווה. לא, 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 רחוק משם. רחוק, רחוק משם.
אני אומר לך שכשמסבירים לאנשים את הדברים, אם אתה אומר זה כל כך קטן, אז אפשר לעצור ולחכות ולתת לעם הזה. אחר כך יהיה לנו תהליך ריפוי.
אז בוא, אני מציע לך את אותה הצעה ובזה נסיים. אייל, בוא, אני מציע לך משהו אחר. בוא נחכה, נראה אם באמת עילת הסבירות, ביטולה, ישפיע פה על משהו ויהפוך את זה לדיקטטורה, ואז...
לא נוכל לחזור אחורה. לא נוכל לחזור.
את ההפגנות תוכלו גם לחזור אז. טוב. בוא נסיים בזה, ולהסכים לא הסכמנו, אבל אני חושב שדיברנו מכובד. אייל נווה, מקבוצת אחים לנשק, תודה לך.
ביי ביי.
יום טוב. הדוקטור מנחם ברייר, המשנה למנכ״ל המרכז הרפואי מעייני הישועה, איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, סגן מנהל רפואי.
סגן המנהל הרפואי של מעייני הישועה, ואיתך אני רוצה לדבר על הדיבורים שאנחנו שומעים מצד רופאים, הסתדרות הרפואית, שמדברים על זה שלא, שמשבטו אם עילת הסבירות תעבור. כלומר, רופאים שנשבעו את שבועת הרופאים, באים ומתנים תנאים לתת שירות ולרפא ולטפל בחולים, אם ממשלה תעשה א', ב' או ג'. נשמע לך הגיוני, סביר, מותר?
לחלוטין, לחלוטין לא הגיוני, לא סביר, לא אתי. מזעזע עד הסוף. אני רק רוצה לומר שהמילים, לא צריך לתת מילים, שהם אומרים לא לטפל, דהיינו, אם לא מטפלים בחולים בבתי חולים, שהבית חולים גם ככה במצוקה מטורפת, מעט אחיות, מעט רופאים, זה בעצם, הם אומרים לכל אחד, אתה בא לבית חולים ולא משנה איזה, זה לא סיפורים רק עם העיני משמע, לא מטפלים בך. למה? ככה, אבל הוא בא, הוא במצב חריף, צריך לנתח אותו, שום דבר, לא מנתחים אותו, תמות עם האולקוס שנקרא, מה שקורה לך לא בידינו. ככה מתנהג בית חולים, בתי חולים בישראל, בגלל שאנשים למעלה חסרי אחריות בהסתדרות הרפואית מחליטים כאלו החלטות, בתור הפגנה, על מה הפגנה? על מה? מה התנוף הדעת הזה?
לא, מותר להפגין, מותר למחות, זה לגיטימי, אם כואב למישהו, מפריע למישהו שיפגין, אבל להשבית רפואה בגלל דבר כזה, אתה יודע מה, גם להשבית רפואה בגלל שכר, אני חושב שזה לא דבר ראוי ונכון, ודאי לא בעולמנו היהודי, שרפואה וחיי אדם זה לפני הכל. אבל אתה יודע מה, וגם כששובתים בגלל עניינים כספיים ושכר, יש משמרות ויש מי שייתן את המענה, דברים דחופים ודאי מטפלים, אבל פה לבוא להשבית בגלל פוליטיקה?
בצלאל, אתה אומר את המילים, אני אומר לך...
אז למה לא קמים רופאים מול אותה חבורה של ההסתדרות הרפואית, חגי לוין וחבריו, והוציאון חגי, אני לא זוכר את השמות של כולם שם, באים רופאים ויחתמו ויאמרו ויצירו בצורה מאוד ברורה, בצורה נרחבת, אנחנו לא משתתפים בדבר המסוכן הזה, אנחנו מתנגדים לזה, ואם לא נפרוש מהסתדרות הרפואית, נקים הסתדרות אחרת, לא יודע, איזשהו צעד מחאתי חריף, שיבינו שם שיש דברים שלא עושים.
גם אם לא עושים להם שום דבר, הם צריכים להבין את זה מלכתחילה. ואם הם לא מבינים את זה, אז הם לא ממלאים את התפקיד שלהם, כי של ההסתדרות הרפואית. אתם לא מבינים לבד פה שאתם אומרים לאנשים לשבות ולהרוג אנשים? מי יטפל בכל החולים הללו? מי? גם ככה אין מספיק כוח אדם רפואי וסיעודי. אז מה אתם עושים? בשביל מה אתם עושים את זה? יש לכם פוליטיקות? תעזבו את זה לזה. בגלל פוליטיקות ימותו אנשים. השתפשה לכם דרככם? אתם נבחרתם בראש ארגון רופא, כל הרופאים כדי להציל אנשים. אתם בהחלטה שלכם הורגים אנשים. איך תעמדו ביום הדין? בבית הדין, איך תעמדו בדין של מעלה? מה תגידו? מה תזיקו את עצמכם? בגלל פוליטיקה עשינו את זה? בשביל זה רצחנו אנשים?
אתה חושב ששביתה כזו כמחאה פוליטית היא רצח של אנשים?
בוודאי, אנשים ימותו. מה אתה חושב? אם לא יטפלו, אם הם מוצאים תורה והרופאים יתנהגו ככה, אז יודע מה שיהיה פה, מי יטפל בכל המקרים התחופים? יבואו לחדר מיון אנשים, חוסכי הקרא, זה נתקף לב, המון, קשה להם להשתלט על הכל. אז באים אלו ואומרים את המתנה, אתם, אל תעבדו. מי אתם שאתם נותנים את זה? אתם שטחים של הקדוש ברוך הוא? שטחים של הקדוש ברוך הוא מרפים את החולים, ולא עושים הכל בגלל פוליטיקה להשבית את העסק. ואני אומר לך, אם נתקיים הדבר הזה, רבי צלל, אני לצערי, מהמצב שאני מכיר, בתי חולים ימותו אנשים. הם עושים החלטה כזאת שגויה, כזאת מזעזעת וכזאת פושעת. אין מילים אחרות. אולי הרופאים
דברים... יתעשתו? כן. נקווה שיתעשתו, ונקווה שלא יהיו הרבה רופאים שיצטרפו למחאה הזו או לשביתה הזו, אם היא תצא לפועל. זו התקווה הגדולה, שהרופאים יבינו את חשיבות החיות שלהם ולא יצטרפו למחאות פוליטיות. מחאות פוליטיות כן, אבל לא שביתות פרעיות ופוליטיות. מחאה מותר למחות, לצעוק, להפגין, גם לרופאים, הכל בסדר. אבל לא על חשבון חיי אדם. הדוקטור...
האנשים שאחראים לשביתה, אם תהיה שביתה, איך הם יבואו את הבית דין של מעלה? איך?
אני מקווה שהם יודעים מה... אני מקווה, דוקטור בייר, שהם מבינים על מה אתה מדבר. לא כולם שמע משלנו.
טוב, זהו. אנחנו לא בשידור.
אנחנו בשידור עדיין. הדוקטור מנחם ברי, רציתי לדבר איתך גם על נתניהו ומצבו הרפואי, לא שאתה הרופא שלו, אבל לא נספיק, ובגלל שאתה לא הרופא שלו, אז אפשר לדלג על זה.
נכון, מסכים איתך.
טוב, תודה שדיברת איתנו, סגן המנהל הרפואי של מעייני הישוע, בשורות טובות, יישר כוח.
ונקווה בעזרת עליהם, בהשם, שאנשים שחטו או חוטים או משהו, שהקדוש ברוך הוא יעזור שיחזרו בתשובה.
אמן ואמן. יישר כוח. תודה, פרסומות ונדבר על מרן הרב אלישיב.
אוקיי, ביי, להתראות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
11 שנים אנחנו מציינים היום את אחר פטירתו של מרן פוסק הדור הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני רוצה לדבר הבוקר עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר. שלום הרב.
שלום הרב, בוקר טוב.
הרב, אחי, ימים, שעות ארוכות אצל מרן הרב אלישיב בשנים עברו, והחסר גדול, החלל גדול, אני הקטן מדבר כמי שקצת, קצת הסתופף אצל מרן הרב אלישיב, אבל הרב, עם כל כך הרבה שעות ושאלות ותשובות ורגעים נדירים, החלל הוא גדול בטח.
קודם כל לסכם 100 שנים ב-5 דקות, זה צריך להיות באמת אדם שמסוגל לעשות את זה. 100 שנים של עמלה של תורה, 100 שנים של גדלות בתורה.
אז אני לא אקח, הרב, אני לא אכנס ב-5 דקות לסיכום של 100 שנה, ועשינו את זה כבר, וכולם עשו את זה במרוצת 10 השנים מאז הפטירה. אבל אני כן רוצה לשאול, מרב זוכר רגע אחד נדיר במחיצתו של מרן, שעד היום הוא ככה מעדד בראש ומשפיע עד היום.
אני יכול לומר שהיו הרבה מאוד רגעים כאלה, רגעים של באמת התרוממות הרוח, להיות על ידו ולראות את הבקיאות שלו. הייתה פעם איזו שאלה שנוגעת לבישולי אקום, אז אני לא הייתי שם, אבל ביקשתי ממשמשו שישאל אותו, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, זה בשולחון אורך שם ושם, זאת אומרת, אני מדבר בשנות המאה שלו כבר, והבקיאות שלו הייתה כל כך כמו שאנחנו רואים את השמש, כך בשבילו כל התורה כולה הייתה בשבילו כאור השמש, ממש פרוסה לפניו, וזו הייתה גם גדלותו, מה שלא מצינו אצל הרבה אחרים, שמלבד שהוא היה גדול הדור, גם היה פוסק הדור. זאת אומרת, היה פוסק בדברים שהיו נוגעים לרבנות ירושלים, למשל. בכל דבר ועניין, היו שאלות רבות שנשאלו, והוא באמת השיב לנו איך לנהוג, איך להתנהג. היינו בבית הדין לענייני יהדות, היו באים יהודים מברית המועצות אז בזמנו, והיו הרבה שאלות שנשאלו, והוא היה מורה הדרך שלנו. הוא היה מורה הדרך בהרבה מאוד עניינים, לא רק ברבנות ירושלים, ברבנות בכלל, בנושא הקברים, שהוא נלחם בזה מאוד, שלא יקברו יהודים שלא כמסורת אבותינו בקומות, שזה בער בקרבו, והוא לא פעם אמר לי, תעשה מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול לבטל את הגזרה הזו, שאנשים המציאו את הקומות האלה, ואנשים לא רוצים להיקבר. היו גם שאלות שהיה רב חשוב אחד שבטעות נקבר באחד הקומות האלה, ואחר כך באה שאלה לפניו, מה לעשות? וזו הייתה שאלה קשה, והוא הכריע שצריך להוציא אותו משם, אבל לא לבזות את הביתים האחרים ולעשות את זה בצנאה. ועוד יוצא בדברים האלה, באמת כמעט לא היה דבר שבחיי חיינו שלא הגיע לפניו אל שולחנו, והוא באמת הכריע בהם, והיה לנו את הסמכות, את הגב, שיכולנו תמיד לומר, שאלתי את הרב אלישיב, והוא אמר לי כך וכך, ובזה תם הוויכוח, ובזה נגמר, כי כולם קיבלו את דעתו בלי שום שאלה. בכל דבר ועניין, בנושא של מעשרות, ובנושא של גידול ירקות בלי חרקים, כמה אחוזים, כל שאלה בעצם שעלתה על השולחן הייתה לפניו. הוא באמת הכריע, והוא השאיר לנו באמת מורשה גדולה מאוד, והרבה געגועים, 11 שנים של געגועים, שכל כך חסרים לנו בימים אלה, מישהו שיוכל לפסוק כן. בכל דבר ועניין, כמעט אפשר לומר, בכל התורה כולה.
כן, לחלוטין. אני ככה נזכר ברגע שבמחיצתו של מרן הרב אלישיב, הרב הזכיר את הקבורה בקומות. אני זוכר לפני כ-15 שנים, אני לא זוכר את הסיטואציה בדיוק על מה היה מדובר, אבל היה סיפור של חפירות קברים, היום ברוך השם כבר לא קיים, ומרן הרב אלישיב הורה לדגל התורה לארגן עצרת מחאה ברחובה של עיר ביום ראשון בשבוע. ביום חמישי כבר הוצבו גדרות ובמה ברחוב ירמיהו ליד הבית מדרש הגדול של גור, כבר התחילו להתארגן לעצרת מחאה גדולה שהרב אלישיב אמר שהוא מגיע לשם. מי שהיה ראש הממשלה אז היה אריק שרון, והוא נלחץ כשהוא הבין שזה כבר רציני ביום חמישי, שעוד רגע עם ישראל יוצא להפגנה יחד עם מרן הרב אלישיב. הוא שלח את מזכיר הממשלה שלו ישראל מימון לפגישה אצל מרן הרב אלישיב, זה היה מוצאי שבת. אני זוכר ישבנו שם ישראל מימון, הרב גפני ועוד כמה מבני הבית, ואני ישבתי שם גם כן. 40 דקות שמרן הרב אלישיב, אני לא אשכח, 40 דקות השקיע בדבר הזה כדי להסביר למזכיר ממשלת שרון למה הדבר הזה מסוכן לעם ישראל וצריך לעצור את העבודות האלה. אם אתם עוצרים, אין הפגנה מחר. ההפגנה כמובן לא הייתה למחרת. אבל 40 דקות הוא השקיע כי הדבר הזה היה בנפשו. אין לנו זמן הרב שלזינגר, אנחנו חייבים לסיים, עוד נרחיב בעזרת השם על דמותו של מרן הרב אלישיב. תודה שדיברת איתנו, הגאון הרב שלזינגר.
אותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ואנחנו מאוד זקוקים לזכויות האלה.
מאוד, מאוד, מאוד. יישר כוח על הדברים, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה. תודה לצוות שלנו, סטיפלד, נתי שולמן ומוטי קופפר. תודה למאזינים, שיהיה בוקר טוב לכולם, בשורות טובות.